חברים, שלום לכם. השבוע התפרסם שהתגלתה גלקסיה חדשה, הגדולה ביותר שנצפתה אי פעם. איפה היא נמצאת? לפני שאתם מהרים לשים ווייז ולצאת לשם, זה לא קרוב. במרחק של 3 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. מה זה נקרא שנות אור? אז רק שיהיה לנו מושג בסדר גודל, מה המרחק שהאור עובר בשנייה אחת? יודעים? 300,000 קילומטר. זה כמו להקיף את כדור הארץ 8 פעמים. זה בשנייה אחת. תחשבו איזה מרחק האור מגיע בדקה, פי 60 מזה, כמה הוא מגיע בשעה? כמה הוא מגיע ביום אחד? בשנה אחת? אז תכפילו את זה ב3 מיליארד, שם נמצאת אותה גלקסיה. מה זה אומר? זה אומר שהיקום שאנחנו חיים בו הוא ענק, באופן שקשה לתאר. פעם, בני אדם חשבו שהיקום הרבה יותר קטן, ושמי נמצא במרכז שלו? אנחנו, כדור הארץ, הכל מסתובב סביבנו. ואז התברר שאנחנו לא המרכז. כדור הארץ, הוא מסתובב סביב השמש, שהיא חלק משביל החלב, שהוא חלק מיקום הרבה הרבה יותר גדול, והממדים שלו הם עצומים. הבעיה היא שהגילוי הזה עלול לגרום לירידה במעמד המוסרי של האדם. למה? כי בן אדם אומר לעצמו, הרי כל כדור הארץ זה איזה גרגר אבק פצפון ששט במרחבי האינסוף. תגידו לי, אז זה משנה אם דיברתי לשון הרע או לא? אם חיכיתי כמה שעות בין בשר לחלב? אני כל כך קטן, אני מיקרוסקופי, אני כלום שבכלום לעומת כל הגודל הזה. מי אני בכלל? מה זה משנה? מה אתה? תראו, זה לא סתם שאלה. אני פוגש אותה המון. הייתה לי שיחה לא מזמן עם חור בן 15. הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת הרב, אני לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. אני לא טוב בלימודים. ההפך, אני די גרוע. בקטע החברתי, אני לא כוכב. אין לי איזה כישרון מיוחד. אני חושב לעצמי, נגיד מחר לא קמתי בבוקר. נגיד פתאום נעלמתי. לא כזה הפסד גדול. התפללתי, לא התפללתי, למדתי, לא למדתי. מה אני בכלל? מה זה משנה? אני סתם, כלום, אפס. מה הייתם אומרים לבחור כזה? מה התשובה שלכם לשאלה שלו? מה? אבל אני כזה קטן. מי אני? אני לא איזה גאון, איזה צדיק, סתם אחד. סיפרתי לו סיפור על האדם שאתם רואים בתמונה. לפי המקל שיש לו ביד, מה המקצוע שלו? מנצח. שמו ארתורו טוסקניני, הסתכלו פה בתמונה הימנית, יש רחוב בתל אביב על שמו. לפי השם איזה ארץ הוא? איטליה, נכון. ארתורו טוסקניני נחשב לאחד מגדולי המנצחים, ובסוף חייו הוא גר בניו יורק. ערב אחד, דפק אצלו בדלת איזה עיתונאי שהיה אמור לראיין אותו. טוסקניני פותח לו את הדלת ואומר לו, שש! אמר לו, מה? שש, שש! כנס. מסמן לו, העיתונאי נכנס אחריו, ושומעים ברקע מהרדיו איזה קונצרט מתנגן. וטוסקניני מקשיב, והוא אומר לעיתונאי, שש, טוב, שעה שלמה. הוא יושב איתו שמה, ומאזינים לקונצרט. בסוף, כשזה מסתיים, טוסקניני מכבה את הרדיו, ואומר לו, תשמע, זה היה קונצרט של התזמורת הפילרמונית של ברלין. לפני שנים, אני הייתי המנצח שלה. שמעתי שיש להם הופעה, רציתי לשמוע איך הם מבצעים את היצירות. העיתונאי אומר לו, טוב, זה היה מושלם, הם היו ממש טובים, פרפקט. תוסקניני אומר לו, לא. אומר לו, אבל למה לא? זה היה נהדר. תוסקניני אומר לו, לא. משהו היה חסר. אומר לו, מה היה חסר? תוסקניני אומר לו, אחד הכינורות לא היה. שואל אותו, איך אתה יודע? תוסקניני אומר לו, אני יודע. לא, אבל איך אתה יודע? גם אני שמעתי, זה היה מושלם. אומר לו, אני יודע. העיתונאי לא רוצה להתווכח איתו. תוסקניני היה אז בערך בן 90. בגיל כזה, השמיעה לא כזו טובה, המוח לא הכי צלול, עזוב. נפרדו לשלום, בסוף הרעיון. אבל, למחרת בבוקר, העיתונאי התקשר אל מנהל התזמורת של ברלין. שאל אותו, תגיד, איך הייתה הופעה אתמול? הבן אדם אומר לו, תשמע, זה היה פשוט מעולה. 10 דקות אנשים מחאו לנו כפיים, לא נתנו לנו לרדת מהבמה. שאל אותו, תגיד, משהו היה חסר? אמר לו, לא. מישהו היה חסר? הוא אמר לו, לא. רגע, בעצם עכשיו אני נזכר שאחד הכנרים שלנו לא היה. הוא התקשר אליי 30 דקות לפני הקונצרט, אמר שהוא חולה, שוכב, מת, לא יכול לבוא. אמרתי לו, עזוב, אל תבוא. אנחנו נסתדר. תמיד יש 120 נגנים, אז היה 119. יש לנו 15 כנרים, אז יהיה 14. זה חסר משמעות. העיתונאי היה בהלם. אז יוצא שתוסקניני צדק. אבל איך הוא ידע? איך הוא זיהה? שחסר כינור אחד? הוא הרים טלפון ושאל, מיסטר תוסקניני, אני חייב לך התנצלות, אתה צדקת ואני טעיתי, אבל תגיד, איך ידעת? תוסקניני אמר לו משפט. משפט מדהים, ובגללו אני מספר לכם את כל הסיפור הזה. הוא אמר לו, כשאתה ואני שומעים קונצרט זה לא אותו דבר. אתה שומע אותו בתור אחד מהקהל. אני שומע אותו בתור המנצח. ובתור המנצח, כל כינור מאוד חשוב. בסיפור הזה, סיפרתי לאותו בחור בן 15, שאמר לי, אני כלום אני. מחר לא קמתי בבוקר. מה זה משנה? מי ירגיש בכלל? ואמרתי לו, אתה אומר את הדבר הזה בתור אחד מהקהל. אבל תדע לך שבעיני המנצח, המנצח של העולם, מי זה? קדוש ברוך הוא. כל כינור מאוד חשוב. וגם אם יש 1,000 כמוהו או מיליון, ויש עוד הרבה חצוצרות וסקסופונים, זה לא משנה. כל אחד זה צליל מיוחד שלא היה ולא היה כמותו. וכל מעשה שאדם עושה זה תו מיוחד שאי אפשר לוותר עליו. יש מדרש מדהים שמתחבר גם לפרשת השבוע. נקרא השבת על ראובן, שאחרי שזורקים את יוסף, שאחרי שרוצים להרוג את יוסף, ראובן מציל אותו ומציע שמה יעשו במקום זה? יזרקו אותו לבור. לא נהרוג אותו בידינו, בואו נזרוק אותו לבור. אבל זהו. הוא לא עשה יותר מזה. הוא השאיר אותו בבור. אחרי זה הוא הולך, בסוף כשהוא חוזר מה הוא מגלה? שכבר לקחו אותו משם ומכרו אותו. אז תראו מה המדרש אומר. הוא מדבר פה על 3 אנשים, ששלושתם עשו משהו, אבל היו יכולים לעשות הרבה יותר. אילו היה אהרון יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. אילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, וישמע ראובן והצילהו מידם, בכתפו היה טוענו מוליכו אצל אביו. אילו היה בועז יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, ויצבות לקלי, עגלות פתומות היה מביא ומאכילה. כלומר, אם אהרון היה יודע איך התורה מתארת שהוא בא לקבל את פני משה שחוזר ממדיין, איזה חגיגה הוא היה עושה לו. כמו הכנסת ספר תורה, תזמורת, ריקודים, לא בקטנה. אם ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך לכתוב עליו בתורה, שראובן הציל אותו, הוא לא היה שולח אותו לבור. הוא היה שולף אותו משם ולוקח אותו לכתפיים אל אבא שלו. אם בועז היה יודע שכל מה שהוא נותן פה לרות, מכבד אותה, זה הולך להיות כתוב בתנך, איזה סעודה הוא היה מארגן לשמה. תגידו, מה חזל רוצים להגיד בזה? האם הכוונה היא שאם הם היו יודעים שיכתבו עליהם בעיתון, שזה הופיע בוויינט, שיעלו עליהם פוסט ויהיה לו מלא לייקים ושיתופים, אז הם היו מתאמצים יותר, זה הכוונה? או שחזל רוצים להגיד בזה, שלפעמים אדם לא קולט את המשמעות האדירה של מה שהוא עושה. סנה לא בקטנה, אני מה אני, סתם יצאתי לקראתו, הבאתי לו, עזרתי לו במשהו. אין לך מושג איזה משמעות אדירה יכולה להיות לדבר הזה. אבל תראו, זה לא נגמר פה. כי ההמשך של המדרש מדבר עלינו. לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביאים כותבים. עכשיו שאין נביאים, מי כותב אותה? אליהו ומלך המשיח. והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. כלומר, אדם יכול לראות מה שאמרנו פה, ולהגיד, טוב, אהרון הכהן, וואו, ראובן, בועז, אבל אני מה אני? אני סתם, אהרון בן 19. אני לא איזה צדיק, אני לא איזה נשמה גדולה, אני... זה לא נכון. פעם, זה נכתב בתנ"ך. היום, אליהו ומלך המשיח כותבים, והקדוש ברוך הוא חותם. על כל דבר טוב שאדם עושה, אפילו על מחשבה טובה, די לזלזל בעצמנו, לזלזל במעשים שלנו. אם לנו נדמה שזה קטן, אומרים לנו חז"ל, זה טעות. יש לזה ערך עצום. וברגע שאדם מאמין במה שאמרנו עכשיו, החיים נראים אחרת. כי גם אם אני עושה את זה בפרטיות, בחדרי חדרים, אליהו ומלך המשיח כותבים והקדוש ברוך הוא חותם על זה. מי יודע איזה גלים זה שולח, עד כמה זה משפיע. תראו, יש לזה גם השפעה ברגעים של ניסיון. אני למדתי את זה מבחור בן 17, שהחיים שלו היו מאוד קשים. בגיל 9, הוא מתייתם מאמא שלו. הצרות שלו לא נגמרות, ובהמשך הוא עובר התעללות בבית. האחים שלו שונאים אותו, כמעט הורגים אותו, ובסוף מוכרים אותו לעבד בארץ זרה. על מי אני מדבר? יוסף. ואז פתאום יש נקודה של אור. שם במצרים, אישה אחת נותנת לו קצת יחס, מזמינה אותו. תגידו לי, מה היה חסר? בשביל שיוסף יגיד, אני הולך על זה. די, כולם שנו אותי, כולם היו נגדי, סוף סוף בן אדם אחד בעולם שאכפת לו ממני, מה שעושים במצרים נשאר במצרים, אף אחד לא ידע, יאללה. חזר אומרים שזה כמעט קרה. אתם יודעים מה עצר אותו בשנייה האחרונה? הוא רואה את דמות דיוקנו של אביו. ויש מדרש מעניין ששם הוא שומע את הקול של אבא שלו אומר לו, יום אחד יהיה מקדש בירושלים, ושם יהיה כהן גדול, ועל הלב שלו יהיה תכשיט עם 12 אבנים. אחת מהן שייכת לך. וכשיוסף שומע את הדבר הזה, הוא מוצא את הכוח לעמוד בניסיון, והוא מתרחק מאשת פוטיפר. תחשבו שנייה, מה המדרש הזה בא להגיד? האם יעקב בא להגיד לו, תשמע, אל תעשה פדיחות למשפחה, לא נעים, יכתבו עלינו בעיתון, או שהוא בא להגיד לו, בן שלי, אתה זוכר מי אתה? עם ישראל אמור לצאת ממך, העתיד של העולם, תהיה אבן על שמך, על הלב של הכהן הגדול, זה לא מתאים לך ליפול בדבר הזה, אתה גדול יותר. וכשיוסף שומע את הדברים האלה, הוא מקבל את הכוח והוא עומד בזה. כי כשבן אדם מאמין בעיקרון הזה, עד כמה כל מעשה, עד כמה אני בעצמי, הנשמה שלי, הייעוד שלי, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, זה נותן כוח אדיר, ולהפך, להפך. כלומר, רבנו אומרים, שכשאדם עובר עבירה, זאת הבעיה הקטנה. אתם יודעים מה הבעיה הגדולה? הרגשה שמשתלטת עליו אחרי זה. זה כמו נחש שמקיש את האדם. קוראים שני דברים. דבר אחד, הוא נועץ את השיניים שלו. זה כואב, זה לא נעים, אבל זה לא נורא. אף אחד לא מת מזה. הייתם פעם בקופת חולים, קיבלתם זריקה מהאחות. דוקר, לא נורא. מה הבעיה? הבעיה זה הערס שהוא משאיר בגוף. אחרי 10 שניות, הנחש כבר נעלם בין השיחים. אבל הערס שמפעפע בגוף, זה מה שהורג את הבן אדם. אותו דבר, זה שהאדם נפל בחטא זה הדבר הקטן. מה הדבר הגדול? התחושה שיש לו אחרי זה. שמה? אני אפס, אני דפוק, אני רשע, נו, אלוקים הרי יודע מי אני. אנשים פה חושבים, מחזיקים ממני, אני כלום, אני כזה חלש, אני צבוע, אני... עכשיו תגידו לי אתם, אדם שככה מרגיש ביחס לעצמו, מחר יהיה לו ניסיון, יותר סיכוי שהוא עומד בו או פחות? ברור שפחות, כי אם אני גם ככה אפס, ואני חלש, ואני לא מסוגל, אז גמרנו, אז מה זה משנה? נכון? ויש כנגדה סוג של גאווה חיובית והגבע ליבו בדרכי השם. ההבנה הזו של הערך, שאליהו ומלך המשיח כותבים את מה שאני עושה, שהקדוש ברוך הוא חותם, שגם אם יש עוד 1,000 כינורות או מיליון, בעיני המנצח של העולם, הקול של הכינור שלי מאוד חשוב. ותראו, אנחנו נמצאים פה בבית מדרש של ישיבה. יש לכל זה השלכות, גם על הנושא של לימוד תורה. ושלם מסכת אבות אומרת, שיש עניין גדול ללמוד תורה לשמה. הדבר אחד לא ברור, מה זה לשמה? ברוך אתה אבינו אלוהינו מלך העולם, שהכל יאמין בו. שאלתי הרבה פעמים אנשים, תסבירו לי בבקשה, מה זה תורה לשמה? אתם יודעים מה אנשים אומרים? מה זה תורה לשמה? אומרים לשם שמיים. כלומר, שאדם לומד לשם הקדוש ברוך הוא. לא בשביל כבוד, לא בשביל כסף, אלא בשביל לעשות נחת רוח להשם, לשם שמיים. אם ככה, כן, זו תשובה יפה, וכאילו נכונה. אם ככה צריך לקרוא לזה לא תורה לשמה, אלא תורה לשמו. מה זה לשמה? נו, איך הבנתם את זה עד היום? לשם התורה. אבל מה זה לשם התורה? אז הרב קוק, יש ספר נפלא שקוראים לו אורות התורה. ושם הוא אומר דבר מדהים. אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת, ואם כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כלומר, התורה זה אור גדול שצריך להופיע בעולם. אבל האור הזה יכול להופיע רק דרך כלים. ומי זה הכלים? אנחנו. אבל לא דומה האור שמופיע דרך כלי X לאור המופיע דרך כלי Y. קיבלתי לזה לא מזמן המחשה מעולה שנכנסתי לחנות של מחסני תאורה. הייתם שם פעם? זה מרהיב. אתה רואה שם את כל הנורות והפלורסנטים. מצד שני, אתה חושב על החשבון חשמל שלהם. ושאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות שיש פה כל כך הרבה נורות, שכל אחת נראית אחרת, אבל זה אותו חשמל שזורם בכולם. איך זה שזאת נותנת אור כזה, והיא נותנת אור אחר? זה אותו חשמל, מה עושה את ההבדל? אז התשובה היא, שכל מנורה, שכל גוף תאורה, הוא שונה. וזה מה שמחולל פה, את ההבדל. התורה זה חשמל רוחני שמאיר את העולם. ולכן, לא דומה. האור שמאיר דרכו, לעומת האור שמאיר דרכך, והאור שמאיר דרכי. וגם אם את דף הגמרא הזה למדו לפניי כל הגאונים והתלמידי החכמים הכי גדולים, כשאני עכשיו לומד אותו, יש אור חדש בעולם שלא היה. וגם לגביי, זה שלמדתי אתמול, וזה שאני לומד היום, זה לא אותו אור. זה אור אחר, זה צליל אחר. וזאת הסיבה שכל כך חשוב לנו, שכל עם ישראל יהיה מחובר. תראו, מדברים הרבה על ההשתמטות, כך השיח התקשורתי של החרדים, לא משרתים בצבא, אבל מצד שני, יש גם השתמטות של חלק גדול מהעם, שהוא אולי לא באשמתו, תינוקות שנשבו, הוא משתמט מלימוד תורה. עכשיו, זה חבל לנו, כי אנחנו יודעים שהעולם מפסיד. אנחנו צריכים ורוצים שגם אנשים אחרים בעם ישראל, אופי אחר, מפלגה אחרת, דעות אחרות, אבל יש להם נשמה יהודית, חסר לעולם, שאין את טביעת האצבע שלהם, ולפחות, בואו נדע קודם כל, שאנחנו ניתן לעולם את האור המיוחד שלנו, ולא נוותר, על אף לימוד תורה, על אף תפילה, על אף מעשה טוב, ועל אף מחשבה טובה. אליהו ומלך המשיח, אומרים חז"ל, חותמים, כותבים את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא יושב וחותם. ולכן גם אם קצה היקום יהיה במרחק של 3 מיליארד שנות אור, הבחירה שלי כאן ועכשיו, הבחירה שלכם עכשיו להיכנס לפה, להקשיב, לפתוח את הלב, זה להשאיר טביעת אצבע, זה להשמיע צליל. זה דבר שהקדוש ברוך הוא חותם עליו שקרה פה משהו. אז עד כאן, חברים יקירים, זאת נקודה אחת שרציתי פה להניח לפנינו, ואני רוצה לשתף אתכם בנקודה נוספת. היא קשורה לעובדה מעניינת מתחום הספורט, אבל יש לה השלכה דרמטית בכלל, הגישה לחיים. בתחרויות ריצה, אחד המקצים הוא למרחק של מייל. כמה זה מייל? 1,600 מטר. בישראל אנחנו עובדים לפי קילומטרים. בארצות הברית הולכים במיילים. זה כ-1,600 מטר, ויש ריצה של 1,600 מטר, ובדקו במשך הרבה שנים כמה זמן זה לוקח. התברר שזה תמיד יותר מ4 דקות. כלומר, גם האצנים הכי טובים הגיעו ל4 דקות ו9 שניות, 7 שניות, 5 שניות, אבל במשך 100 שנה אף אחד לא הצליח לרדת מ4 דקות. עד כדי כך שכבר הרופאים והמומחים אמרו שזה לא באמת אפשרי. גוף האדם, כמו שלא יכול לנשום מתחת המים, לא יכול לעוף באוויר, לא יכול לרוץ מייל בפחות מ4 דקות, כי הריאות לא יכולות לספק לשרירים מספיק חמצן כדי לבצע את המשימה. ככה האמינו במשך 100 שנה, עד שקרתה תקלה. השנה הייתה 1954, קראו לה איש רוג'ר בניסטר. הוא היה בריטי, סטודנט לרפואה, שבזמנו הפנוי היה מתאמן בריצה, והוא חורך את המסלול באוקספורד, באנגליה, ועוצר את השעון על 3 דקות ו-59 שניות. העולם היה בהלם. אנשים אמרו, זה לא יכול להיות. 100 שנה דיברו על זה שזה לא אפשרי, אבל חכו. הדבר היותר מעניין קרה שנה לאחר מכן. בשנת 1955, 37 אנשים רצו מייל בפחות מ4 דקות. בשנת 1956, עוד שנה קדימה, 300 איש רצו מים לפחות מ4 דקות. מאז ועד היום עשו את זה אלפים. תתאמנו הרבה, אולי גם אתם תצליחו. רק לסבר את האוזן, שיא העולם היום עומד על 3 דקות ו-43 שניות. אתם קולטים? 17 שניות פחות מאשר המחסום שבמשך 100 שנה היה ברור שאי אפשר לחצות אותו. מי יכול להסביר לי את התופעה הזו? איך ייתכן שעד שנה מסוימת אף אחד לא מצליח? פתאום הרבה אנשים מצליחים. האם רוג'ר בניסטר גילה איזה טכניקה שכולם השתמשו בה? או שמה?
אולי הם אמרו, אם הוא יכול, גם אני יכול, לא?
אז מה זה מגלה בעצם? יכול להיות. אז זה נותן שיפורים מסוימים באיזה שברירי שנייה. אבל תרסי עולם היום זה 17 שניות פחות מאשר מחסום שעמד במשך 100 שנה. כן, משפרים. אבל האם רק בזה זה תלוי? או שמתברר שהמחסום העיקרי היה בראש. כשהיה ברור לכולם שזה לא אפשרי, אף אחד לא מצליח. מספיק בן אדם אחד שעשה את זה, ומה זה מגלה? אז זה כן אפשרי. רגע, אז מה זה אומר עליי? אז אולי כן. תשמעו, זה סיפור אמיתי שקרה בשכונה שלי בי"ז בתמוז. הבן שלי, ליאל, בכיתה ח', הוא עזב בבוקר את הבית, הוא אמר לנו, אני חוזר בלילה. אל תחכו לי. הוא השאיר את הטלפון בבית, שזה כבר מדאיג. לאיפה הילד הולך? יום של צום, מה יש לו להסתובב בחוץ? הוא חזר בסוף היום באורות. מתברר שהוא השתתף באיזה מבצע שעשו בשכונה שלנו. מרתון סיום מסכת ביום אחד. נרשמו לזה 84 חבר'ה, מי שהוביל אותם זה ידידי, הרב חנן שוקרון, לקחו את מסכת תענית. התחילו בבוקר בדף ב', סיימו בערב בדף האחרון, שברו את הצום בסעודת מצווה של סיום מסכת מהבוקר עד הערב. עכשיו תראו, זה היה מטלטל עבור כל אלה שהשתתפו בזה. לרוב, כשמגיע יום של צום, חבר'ה צעירים, איך מעבירים את היום הזה? שלוש אפשרות. אפשרות אחת?
לישון.
אפשרות שנייה? לצפות. נכון? אפשרות שלישית זה לתכנן את סעודת השחיתות שהולך לעשות בסוף הצום. נכון? זה מה שאנשים עושים. ללמוד גמרא? ביום רגיל אני בקושי לומד גמרא. אז בצום אני מת. איך? מה? תקשיבו, החבר'ה שהיו שם לא סופרמנים, 65 אנשים בסוף היום סיימו את המסכת, עבור חלק גדול מהם, זה הפעם הראשונה בחיים שסיימו מסכת, ביום אחד, ביום של צום. אנשים יצאו מזה באורות, וגם בהרגשה, וואלה, יכול להיות שלא הרחתי עד היום, נכון, את היכולות שלי? פתאום נסיים מסכת, אתם יודעים, יש מושג כזה של דף יומי, פתאום אתה מתברר, וואלה, מסכת יומית? מה אני הגאון מבילנה? אבל עובדה. שלושה שבועות אחרי זה היה תשעה באב. שוב יום של צום. אז אצלנו זה התחיל בפתח תקווה, בהרבה מקומות בארץ עשו העתק הדבק. היה זה כזה בירושלים, עשו מרתון מסילת ישרים. התחילו בבוקר, פרק ראשון, סיימו את הספר בערב. סיימו מסכתות, ראית מאוד מכאן לשומרון, מרעננה. ותראו, לא בעננים, רגילים, רגילים, כאלה שישנים בשיעורים, שקשה להם בבוקר, לקום בבוקר לתפילה. פתאום מתברר, ברגע שאתה משתחרר מהמחסום, וואלה, איזה דברים מדהימים. ולצד השני, תראו, אני פוגש הרבה אנשים שכתובים להם כל מיני משפטים בראש. אחד אומר לי, מספרים ואני זה לא הולך ביחד. אין, אני, שתיים ועוד שתיים, אני מוציא מחשבון. אחת אמרה לי, אני שפות לא קולטת, בקושי בעברית הסתדרתי, אנגלית אני לא מנסה בכלל. אחד אמר לי, אני מאחר כרוני, אני נולדתי באיחור, לחתונה שלי אני איחרתי. מה, אתה חכה שיגיע בזמן? אחד אמר לי, תשמע, אנחנו אצלנו, העצבנות זה בגנים. ככה זה, אנחנו כועסים, תזננו להרגיז אותי, זה לא יגמר טוב. תראו, אדם שככה אומר לעצמו, שכתובים לו בראש כל המשפטים, אז אין, אז הוא יאחר, והיא לא תקלוט שפה, והוא לא יסתדר עם מספרים, והוא יהיה עצבני תמיד. ומי אמר? ברגע שאדם מוכן לאפשר לעצמו לשחרר את המשפטים האלה, את התקיעויות האלה, יכולים לקרות דברים מדהימים, ואני רוצה לעשות פה המחשה. אני אקים פה איזה סרטון קצר של קבוצה, שעמדה לפני משחק מכריע, כשהם ידעו שהקבוצה השנייה טובה הרבה יותר. והמאמן פה עושה איזשהו תרגיל, תתבוננו טוב מה קרה פה, אני עוד שנייה אשאל אתכם שאלה על זה, אם מישהו פה פעם ראה את זה, הוא יתאפק והוא לא יגלה לנו את הסוף, אתם מסוגלים לך להתאפק? או, אז יאללה, בבקשה. תגידו לי דבר אחד, למה הוא כיסה לו את העיניים? אם הוא היה רואה, מה היה קורה? אז כנראה, אחרי איזה 10, 20, 30 מטר, הוא היה אומר, די, נו, אני מכיר את עצמי, אני לא מסוגל, אני לא בנוי לזה, והוא היה עוצר. אבל ברגע שעיניים היו מחוסות, הבן אדם היה מרוכז במשימה, והכוחות שיש הם עצומים, הם אינסופיים, ובלבד שאדם בעצמו הוא לא איזה שיגביל את עצמו. אני רוצה, חברים יקרים, הזמן שלנו קצר, להדגיש פה עוד נקודה אחת. אספר לכם משהו על אמא שלי. אמא שלי אישה נהדרת, מקסימה, אבל היא נזכרה מאוחר שהיא רוצה לנהוג. היא הייתה בת 47, כשהיא התחילה לקחת שיעורי נהיגה. תגידו לדעתכם, בגיל כזה יותר קשה ללמוד נהיגה או פחות? אבל למה? אתה כבר בוגר, יש לך ניסיון חיים. טוב, אתם צודקים, זה יותר קשה. היא לקחה שיעורי. כמה צריך בשביל טסט ראשון?
28.
אתם בעניינים, נכון. אמא שלי לקחה שיעורים, תנו ניחוש כמה? יותר. יותר. קצת פחות. 150 שיעורים עד לטסט הראשון, ונכשלה. טסט שני, ונכשלה. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, ונכשלה. ואנשים אמרו לה, עזבי, זה לא ילך. אבל אמא שלי עקשנית, נכשלה טסט השמיני, ונכשלה. תשיעי, ונכשלה. ואמרו לה, גברת, חרם על הכסף. הרי רק מהמחיר של השיעורי נהיגה שלך, את כבר יכולת לקנות לימוזינה עם נהג פרטי. המורה שלך כבר בנתה וילה, רק מהכסף שאת משלמת לה. אבל אמא שלי לא ויתרה, נכשלה טסט העשירי, ונכשלה. דרך אגב, מי שהפיץ את השמועה שטסט עשירי זה בחינם, עבד עליכם. אין חינם. גם העשירי עולה כמו הטסט הראשון וכמו הטסט האלף. אין חינם. נכשלה טסט ה-11, ונכשלה. ואנשים אמרו לה, תקשיבי, את אישה נהדרת גם בלי רישיון. שרה אימנו היה לה רישיון, אסתר מלכה, דבורה נביאה. לא צריך, הכל בסדר. אבל היא לא ויתרה. נכשלה טסט ה-12, ונכשלה. סוף הסיפור. חברים יקרים, אתם לא תאמינו, אבל בטסט ה-13 היא עברה, פה מחיאות הכפיים. בהחלט מגיע לה. בהחלט, זה אמנם היה על רכב אוטומטי, אבל בואו לא נהיה קטנוניים. והיום יש לה רישיון. תראו, אני הייתי מלא התפעלות. העקשנות והנחישות הזו, וזה לא רק עם השאלה. איך אמר פעם מישהו על עם ישראל? עם כשעורף. נכון? לפעמים להיות עקשן? לא טוב, ראש בקיר. אבל... כן, אנחנו עקשנים, זה בגנים שלנו. תגידו לי אתם, אם במשך 2,000 שנה לא היינו עקשנים להגיד כל שנה מחדש לשנה הבאה בירושלים הבנויה. בכל חתונה להישבע עם אשכחך ירושלים. תראו, אם לא היינו עקשנים, לא היינו חוזרים לפה.
אני מאמין.
אבל אנחנו כאן, נכון? העקשנות הזאת, לא לוותר, וגם כשקשה, מנסים בדרך אחרת. ולא? פעם שנייה, וקוראים דברים גדולים. השם שלנו הוא קשור לעניין הזה. כידוע, אנחנו קוראים עם ישראל, נכון? למה? מאיפה בא השם ישראל?
יעקב.
למה? מה פתאום קראו לו ככה? השם לא יעקב. אז אחרי שהוא נאבק במלאך, אז המלאך אומר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה זה שרית? שרית זה אתה נלחמת, התמודדת. מה זה ותוכל? אתה יכולת להם, אתה ניצחת. תגידו לי, אם ככה, האם לא היה מתאים שיקראו לנו יתאחל על שם ותוכל? כי מה הפואנטה? שיעקב נאבק, אבל הוא צליח לנצח את המלאך. היה צריך לקרוא לנו לא ישראל על שם המאבק, אלא על שם הניצחון, ותוכל, עם יתאחל. מה אתם אומרים, זה נשמע לכם מוזר? תאמינו לי, גם ישראל היה מוזר, אבל התרגלנו. עם יתאחל. נשמע לי דווקא טוב, אה? מדינה תתאחל. נו, אז למה קוראים לנו ישראל? כי זאת הנקודה, זה הפואנטה. בחיים לא תמיד מנצחים. לא תמיד מיד מנצחים. אבל אנחנו עם של לוחמים. עם של עקשנים. נופלים וקמים מחדש. תראו, אם... איזה היסטוריון היה מספר לכם על איזה עם בעולם שרצחו אותו, הרגו אותו, השמידו מיליונים מבניו ועברו שנים והוא מצליח להקים מדינה מפוארת, משגשגת, מצליחה. והיינו שואלים כמה זמן עבר בין האירוע הראשון לשני. אז היו אומרים, תשמע, לפי המקובל נגיד 500 שנה, כאילו זמן שעם מצליח להשתקם, להקים את עצמו מחדש. תגידו, כמה שנים עברו בין השואה הנוראית להקמת מדינת ישראל? כמה?
שלוש.
שלוש שנים. לא יאמן. יש פה איזה כוח אדיר.
שהוא נמצא בכללי בעם ישראל, אבל בפרטים, אצל כל אחד מאיתנו, הנחישות הזאת, העקשנות, האמונה בשליחות שלנו, היכולות האדירות, ורק להיזהר שאנחנו לא נקטים, לא נמזער, לא נוותר. יש לי פה עוד דקות אחרונות, אז אני רוצה שנייה לסכם.
אם אתם זוכרים, התחלתי מהגלקסיה במרחק של 3 מיליארד שנות אור.
היקום הוא ענק. האם יש משמעות למה שקורה פה בכדור הארץ, למעשים, לבחירות שלנו? התשובה היא בהחלט. תזכרו את ארתורו טוסקניני. גם אם בקהל נראה להם שזה לא משנה, בעיני המנצח כל כינור מאוד חשוב. כל מעשה, כל בחירה, כל תפילה, כל מחשבה טובה, זה טביעת אצבע. זה משאיר חותם, תורה לשמה. שהתורה תופיע בעולם בכל גודלה, זה דרך הכלים, ואנחנו זה הכלים. וכל יום זה עוד כלי, זה עוד אבן, בבניין השלם, ואנחנו לא מוכנים ולא רוצים לוותר עליו. מי שמאמין בזה, זה כוח גדול, בעת עמידה בניסיונות. הארץ של הנחש, זה לא זה שאדם נופל בחטא, זה הדבר הקטן. הדבר הגדול, זה התחושה שאחרי. התפקיד שלנו, זה לרוצץ את ראשו של הנחש. ואם טעיתי, ואם נפלתי, זה לא מה שמגדיר אותי. למה לעבירה קוראים עבירה? כי זה מלשון עבר. נקסט, ממשיכים הלאה. מתקנים, מפיקים לקחים, ומעריכים את המשמעות העצומה של כל בחירה ושל כל מעשה. החסימות הגדולות הן מנטליות, לא במציאות. ואם הבן שלי בכיתה ח' גמר מסכת ביום, מה אתם אומרים? אתם יכולים? יש מצב? יש מצב. שלהם אנחנו פתוחים להאמין בדברים מדהימים שאנחנו נהיה מסוגלים לעשות. תראו, אנחנו נמצאים בערב ערב חג החנוכה. האיש הזה, הוא אומר לכם משהו? הפנים מוכרות, מי זה? נכון. נתן שרנסקי נידון 9 שנים של עבודת פרך בסיביר. מה היה חטאו? ציונות, התקרב ליהדות. באותם הימים זה היה אבון חמור מאוד בברית המועצות הקומוניסטית. האשים אותו בפועל בריגול למען ארצות הברית. אבל ידעו שזה לא העניין. היה אסיר ציון אחר, יולי אדלשטיין. מכירים? אותו אשים הוא בסחר בסמים, וגם הוא בילה איזה 3 שנים שם בכלא. שרנסקי נשלח לסיביר, וזה המקום שרוב האנשים שהולכים לשם לא חוזרים. עבודת פרך, בקור של מינוס 30 מעלות, מחלות, מזון דל, פשוט נורא, נורא. והוא סיפר, אחרי תקופה של כ3 שנים שהוא היה שם, שמתקרב חנוכה. הוא הסביר לשאר האסירים שחנוכה זה חג של חירות, של חופש לאומי. הם כולם היו גויים, הוא היה היהודי היחיד, אבל קצת לחבר אותם אל הרעיון, והם עזרו לו ובנו ביחד מכפיסי עץ שמצאו איזה חנוכיה מאולתרת. הוא הצליח להשיג איזה שבבים של נרות, וביום הראשון הוא הדליק, והוא ברך, וכולם שם מקשיבים, ושתו שם טיפה תה, והוא נתן להם שם נאום ציוני נלהב. והיה שם איזה אסיר אחד שהוא היה המשת"פ של השלטונות, קראו לו דניאל יוק. והוא רטן, מה זה? שרנסקי פתח פה בית כנסת, ומה מדליק פה אש, יכול להיות שריפה. אבל בסדר, הוא הדליק עוד יום ועוד יום. אבל אז מגיע יום השישי של חנוכה. ונכנס שם אחד הסוערים ומחרים את החנוכיה. ושרנסקי אומר לו, מה? מה זה מפריע לכם? מה, אני מדליק? הוא אמר, לא, זה פה לא בית כנסת, אתה יכול לקרות שריפה, אתה משתמש פה ברכוש של המדינה, כל העצים האלה שאתה מצאת, אסור לך לעשות את זה, תגיד תודה שלא קיבלת הרניש יותר חמור. שרנסקי הודיע שהוא פותח בשביתת רעב, עד שיחזירו לו את החנוכיה. שתראו, איום כזה, זה איום מסוכן מאוד, כי עם השלטון האכזר שהיה באותם הימים, יכולים להגיד שעמוד מראה, מה אכפת לנו? חיי אדם היה שם כקליפת השום. הוא הכריז על שביתת רעב. ככה ביום השישי והשביעי של חנוכה. כשהגיע היום השמיני, הוא קיבל זימון למשרדו של מנהל הכלא. מה ששרנסקי לא ידע, שכמה שבועות אחרי כן, הייתה אמורה להגיע משלחת ממוסקבה לבדוק מה המצב בבית הסוהר שם. ומנהל הכלא, שמו היה רב סרן אוסי, הוא אחד כזה שעניין אותו רק הקידום האישי שלו, הוא היה צריך שיהיה שקט, שאין בעיות, שהסירים משתפים פעולה, וזה שמישהו פוסה שביתת רעב, זה לא מסתדר לו. הוא הזמין את שרנסקי אליו לחדר, ואמר לו, תשמע, בוא נעשה עסק, אתה תפסיק עם שביתת הרעב, ואני מבטיח לך שחגים אחרים, פעמים אחרות, אני ארשה לך לעשות את הדברים שלכם. שרנסקי אמר לו, לא, אבל היום, יום שמיני של חנוכה, תחזיר לי את החנוכיה שלי, לא שנה הבאה. עכשיו אני רוצה ואני אפסיק שביתת הרעב. הוא אמר לו, לא, אי אפשר, לקחנו. שרנסקי הבין שזה בעיה בשביל אותו אחד לשבור את המילה שלו, אחרי שהחרימו, מה פתאום יחזירו? הוא אמר לו, תקשיב, יש לי רעיון. בטוח החנוכיה איפה שהוא שמורה אצלכם. בוא נעשה את זה פה, בחדר שלך. אני אדליק כאן, אף אחד לא ידע. ואני מפסיק את שביתת הרעב. עושים, מצא חן בעיניו הרעיון, פותח את המגירה, שולף משם את החנוכיה, שם אותה על השולחן. שרנסקי אומר, עכשיו צריך מה להדליק. אז עושים קורא לדניאליוק, שזה היה המשת"פ, שעשה שם עבודות בחדר הסמוך, אומר לו, תביא נר. הוא הביא נר. שרנסקי אומר לו, אבל עכשיו זה היום השמיני, צריך 8 נר. אז עושים שולף מהמגירה שלו כזאת סכין, וחותך את זה ל8 חתיכות קטנות, שרנסקי ככה מכניס את זה בתוך המנורה. עושים אומר לו, דניאליוק, צא החוצה, אני אקרא לך. שרנסקי אומר לו, עכשיו אני הולך לברך, אבל זה תפילה, את צריך לשים את הכובע, לעמוד, וכשאני מסיים אתה תגיד אמן. הוא היה אחד כזה ענק, נאמן, שם עליו את הכובע. שרנסקי מתחיל להגיד תפילה, יהי רצון שאני אזכה בשנה הבאה בירושלים, להיות עם אביטל אשתי ועם כל עם ישראל, ולהדליק את הנרות. הוא עומד שם ומברך את הברכה. הוא אומר, יהי רצון שגם השונאים שלנו יראו איך אנחנו שומרים ומקיימים ויגידו אמן. ועושה לעוד שם, אומר, אמן. מדליק את הנרות, ככה דולקים כמה רגעים, ועושה לעוד, זהו, מכבה את הנרות, פנה את הכל, ושרנסקי חוזר בחזרה לתא שלו, הוא ניצח. אחי, עוד כמה שנים שעוד היה שם, הוא זכה לעלות לארץ, לכהן כשר בממשלת ישראל, והיהודי הזה חי עד היום בינינו, יהודי מופלא ומעורר השראה, שמסמל לסיפור שלו, את הסיפור של עם ישראל, בתוך הגיהנום שם בסיביר, האינקוויזיציה, בתקופות קשות, הנר של עם ישראל דלק ועיר. ואשרינו שאנחנו זוכים להיות חלק מהדבר הזה, וממשיכים פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, ברחובות, להדליק את האור הגדול. אני רוצה לחתום במשהו חמוד, קצת מוזיקלי. אתם עוד זוכרים את השירים של חנוכה? צריך קצת לחמם מנועים. אוטוטו זה מגיע, אז בואו ונראה.
מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח.
מה שאתם שומעים עכשיו זה לא מוזיקה, זה הכל קולות באמצעות הפה. שכזה לקראת חג החנוכה. אני אשמח, מי שירצה, אמשיך לשמור על קשר, לקבל חומרי השראה, סרטונים, תכנים שאני שולח, אז מוזמן. אני גם אעביר לעידו קישור, שגם דרכו אפשר להצטרף. אתם מוזמנים. יש את הספרים, מי שמכיר, הירה, הספר החדש שיצא שלשום, שאפשר להשיג פה בחוץ. אני רוצה לברך את כולם שאת האור שיש בתוכנו, נפיץ החוצה, ותהיה שנה נהדרת, מלאת כוחות, בריאות, שמחה, אמונה, תקווה. תודה רבה, שיהיה חנוכה שמח, נתראות.